יום כיפור האחרון התפללתי במחקר, לא יודע כמה מתוך האנשים שיושבים פה מודעים לכך שיש בית כנסת בתחומי הר הבית שאפשר להתפלל בו. בית כנסת שהוקם על ידי הרב גורן זצ"ל לפני שנים, וזכיתי ואני זוכה להמשיך ולהתפלל בו מדי יום כיפור, כשסדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים אנחנו יכולים לצפות מן החלונות את רחבת הר הבית ולדמיין במשהו איך היו הדברים נראים בזמן שבית המקדש היה קיים. השנה היה משהו קצת מיוחד בזמן שאנחנו אמרנו את סדר העבודה. כידוע לכם יש רמדאן בארץ הזו, והשנה הרמדאן חל ונכנס אל תוך חודש החגים, והנה מתברר שבשעה שאנחנו התפללנו ודיברנו ותיארנו את סדר העבודה של הכהן הגדול, באותה שעה באו עשרות אלפי ערבים להר הבית, והם כדרכם עומדים שורות ישרות. אם אתם רואים את הספסלים פה, ישר ישר ככה הם עומדים שורות שורות ישרות, ויש מישהו שנותן ברמקול פקודה בערבית, בבת אחת כולם קוראים על הברכיים, משתחווים לאט לכיוון מכה, כיוון מכה. אחוריהם אל מקום המקדש, ופניהם לכיוון מכה. אבל עשרות עשרות אלפי אנשים באים להשתחוות. מתי שאנחנו עושים, ואנחנו קוראים ומשתחווים, או בשעה שאנחנו רואים, כן, שהכהן הגדול היה מוציא את השם המפורש מפי בקדושה ובתורה, היו קוראים ומשתחווים. עכשיו ערבים משתחווים בערבית, ואנחנו רק מסתכלים עליהם איך שהם משתחווים, ואנחנו אז נכון, אמנם שבאותו בית כנסת משתחווים, כמו שזה, כפי שאמרתי, בתחומי ההר, באוויר ההר, שם באמת התפילה קצת שונה מכל מקום אחר, וגם הקריאה וההשתחוויה. אנחנו רואים שם, ברוך אתה השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, ברוך אתה השם מגן אברהם, וכן חיי אמיתי, ברוך אתה השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, ברוך אתה השם וחיי המתים וכן הלאה. ושם לא אומרים אמן, אלא כמו שאומרים במקדש, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה נמצא בתוך הר הבית, באוויר של הר. כשאתה נמצא בכותל, אתה רואה את החלונות מצד שמאל, ובקומה העליונה יש חדרים שנכנסים פנימה מעבר לכותל, וזה הבית הכנסת שבו אנחנו מתפללים, שהוא נכנס מעבר לקו של הכותל, בתוך אוויר הר הבית. כפי שאמרתי, בזמן התפילה שאנחנו מתפללים בכל כל העולם היהודי, בכל כדור הארץ, מתפללים, מזכירים את תפילת הכהן הגדול, מה באמת קורה בהר הבית? מוסלמים באים לעבוד את מוחמד ואת כל מן המערכת של האסלאם, שאגב היסוד שלה, צריך לדעת, היסוד של האסלאם זה עבודת המרקוליס, של לזרוק אבנים לאבן. עד היום בקעבה במכה, באבן של מכה, זורקים אבנים, יש להם טקס של זריקת אבנים. הרמב״ם לא פסק, זה מפורסם מה שכבודו אומר, אבל הרמב״ם אומר כמה דברים בכמה מקומות. הרמב״ם אומר במפורש שאינם רחוקים מעבודה זרה, והם עובדים למרקוליס, ומתאר שעושים כל מיני דברים, מגלים את ערוותם, לא ניכנס לכל ה... כך ש... לא רק זה, לגופו של עניין, הרמב״ם מחשיב את המוסלמים מבחינת ההלכה בהרבה דברים כעובדי עבודה זרה. אמנם זה מפורסם מה שאתה אומר, שכאילו הרמב״ם אמר, אחרת זה אמר בקשר לגר, לעובד יאגר, שמישהו, אדם שהתגייר מתוך האסלאם עבר ליהדות, וכיוון שמישהו חירף אותו, אז הוא אמר לו, אתה לא בסדר, כיוון שבתוך האסלאם יש גם יסודות של אמונה באל אחד, אבל הם משתפים את האמונה שלהם עם, עם הרבה דברים אחרים, ולא ניכנס לזה כרגע. הוא אומר, אינם רחוקים מעבודה זרה, זה הביטוי שלו. לגופו של עניין, אנחנו כבר 38 שנה. 38 שנה שרגלנו דרכה בהר הבית, וזכיתי בחסדי השם להיות חטיבת הצנחנים ששחררה את ההר. וזכיתי להיות ביום הראשון לשמור על מקום כיפת הסלע, מקום קודש הקודשים. ראינו בעינינו את הזכות הגדולה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לשוב אל המקום הזה אחרי 2000 שנה. והתפללנו, אז אנחנו מתפללים. איך עתינו, גלינו מארצנו. מה אומרים בהמשך? יהי רצון מפניך שתעלינו בשמחה לארצנו ותיטענו בגבולנו. ושם נעשה לפניך את קרבונות חובותינו. הקדוש ברוך הוא קיים את התפילה. תפללנו, יהי רצון מפניך. שתעלינו בשמחה לארצנו. הנה, אני רואה פה דווקא די שמח, חיים דובי דובל וכן הלאה. תעלינו בשמחה לארצנו. מה צריך יותר מבניינים נפלאים כאלה? ותיטענו בגבולנו. ושם נעשה בנך לקורבנות חובותינו. דאגים לעשות את הקורבנות חובותינו, פתאום צריכים להגיד, רגע, רגע, מה פתאום, מי אמר, מה קרה? לא, החשמונאים כשהם נכנסו למקדש, ביום שנכנסו, חג ארבעו בניך, נדביר ביתך, פינו תיך עליך, תיארו את מקדשך, ודליקו נרות בחצות קודשך. ולא התחילו להתפלפל, רגע אחד, אולי ככה וככה, אולי ירד מקדש משמיים, כל מיני סיפורים. פשוט מאוד. באו, מקיימים את המצווה. מקיימים את המצווה. יש דבר כזה שקרה חיוב. ברגע שרגל יהודי דורכת במקום, חל חיוב לחדש את המצוות. אנחנו באנו וראינו וברחנו. כשיש פה איזשהו דבר שהוא נגד ההיגיון, נגד ההלכה, למה אני אומר את הדברים? כיוון שאנחנו עברנו לאחרונה את ההתנתקות, ואני באבונותיי בזכויותיי זכיתי לגור בעיר ימית, לראות בבניינה, ולראות בבניין היישובים בסיני, אפילו הקמנו יישוב, הקמנו באופירה, בשארם השייח, הקמנו ישיבה, לא רק בימית הייתה ישיבה, גם בשארם השייח, מרחק 700 קילומטר מכאן, הקמנו ישיבה, קראנו לה גבול ישראל, גבול ישראל, משום שזה הגבול, זה על חוף ים סוף, ונאמר ושתיל גבולך מים סוף, ועד ים פלישתים, וממדבר עד הנהר, הקמנו שם ישיבה. אבל באבונותיי אני פה, אז אני לא מצטער שאני אמצא בירושלים עיר הקודש, אבל אני מצטער שבנסיבות האלה, ודאי יש פה, אני רואה כמה כתובים שמסתובבים פה, אז הם לא, ודאי אף אחד לא מצטער להימצא פה בירושלים, אבל אנחנו מצטערים שהכתובים לא נמצאים כרגע בגוש קטיף או במרחבי ארץ ישראל. לכן כשאנחנו שואלים את עצמנו למה, למה? אחת הסיבות לכך היא שאנחנו מזייפים. אנחנו מזייפים. כלומר, אנחנו לא אמיתיים. התורה היא תורת אמת, כשניתנה בסיני, ניתנה כדי שנקיים אותה לפרטיה, לדקדוקיה, תרי"ג מצוות, בלי שום חוכמות. אבל אנחנו מזייפים. אנחנו מתחמקים מלקיים מצוות. כשאתה מתחמק מלקיים מצוות, אז זה חשבון אחר. אני אביא בהתחלה את מה שכותב הרב טייכטל, הרב יששכר טייכטל, בספרו "אם הבנים שמחה". "אם הבנים שמחה". כידוע הרב טייכטל עבר את השואה, לצערנו, עלה על המוקד בסופו של דבר. בהתחלה התנגד לעלייה לארץ ישראל, התנגד בחריפות, לא נתן למקורביו, לחסידיו, לתלמידיו, לעלות לארץ, אמר, אסור לעלות לארץ ישראל. אבל אחרי שהתחילה השואה, אחרי שהתחיל לראות שהכל עולה באש, אחרי שהתחיל לראות שהרכבות דוהרות לאושוויץ, התחיל לשאול את עצמו, רגע, זה, לזה אני התנגדתי שעלו לארץ. הלך וחיבר את הספר "אם הבנים שמחה", ספר גאוני, שנכתב כמעט בלי שהיה לו ספרים. ושם בן השאר הוא אומר, כשהוא מגיע למקדש, אגב, משתמשים הרבה בספר הזה, "אם הבנים שמחה", הייתי אומר, הציונים שלנו, משתמשים הרבה בספר הזה כדי להראות, הנה אחד שהיה בעולם, שהוא היה אנטי-ציוני, הנה הוא הפך להיות ציוני, הוא בעד ארץ ישראל. אבל הם לא מצטטים את הפרקים, שהוא לא רק שהוא הפך להיות איש ארץ ישראל, הוא הפך להיות איש המקדש. כותב פרקים שלמים, מקדש עכשיו. בואו ניכנס לכל מה שאומר. אני מביא ממאמר אחד חשוב לענייננו, והוא, כידוע, כאשר הביאו את ארון הברית למלחמה בזמן שישראל היו בשילו ואהרון נפל בשבי, ואהרון היה בשדה פלישתים שבעה חודשים. הפלישתים קיבלו את המכות שקיבלו, וכתוצאה מזה החליטו להחזיר את אהרון. שעה שאהרון התחיל לנוע חזרה לכיוון היישוב היהודי בארץ ישראל, הגיע לעיר בית שמש. אז מתי שהגיע לעיר בית שמש, אנשי בית שמש יצאו לקראתו, הם עבדו בשדה, ופתאום באה מגפה ומתו שם 50,000 מישראל. 50,000, משהו היום מנורא. שואלים חז"ל, מה פתאום 50,000 מתו? אהרון הגיע, זה לכבוד אהרון עם ישראל חוטף מגפה כזאת. אומרים חז"ל, אהרון שלי נמצא בשדה פלישתים 7 חודשים, וממשיכים את החיים בבית שמש, עובדים בשדות, בימינו ממשיכים להפעיל את אזור התעשייה, את אולמי הסמכות, את הסופר, והחיים כרגיל. מה שאהרון נמצא שם באשדוד או באיזה עיר בשדה פלישתים, בסדר, הקדוש ברוך הוא ידאג, הקדוש ברוך הוא ידאג לאהרון שלו. אהרון, הקדוש ברוך הוא ידאג לאהרון שלו. וכן ברגע שאהרון, מוסיפים חז"ל, אילו הייתה תרנגולתו של אחד מהם הולכת לאיבוד, לא היה דופק בדלתות, אולי ראיתם תרנגולת, אולי ראיתם תרנגולת. אבל אהרון, הקדוש ברוך הוא ידאג לאהרון. ואכן ברגע שהתקרר אהרון, ניכר במחנה ישראל 50,000 איש. 50,000 איש. כבר לא שואל, מה יכלו לעשות נגד הפלישתים? דבר אחד יכלו לעשות, לא לחפש תרנגולות, אבל הם המשיכו לאכול את הרבע עוף, וזה בעיה. אם אני יכול לבוא לפה, נמשיך לנהל את הסדרים כרגיל, לסמוח ודרכות, שעה שעכשיו, בשעה הזאת, לכו תראו כמה עשרות אלפי ערבים עולים להר הבית. אני גר בעיר העתיקה, אני רואה את זה. הלא בשבת לא נותנים, בשבתות האחרונות לא נותנים ליהודים לצאת מהכותל המערבי, בגלל שכל הדרכים בתוך העיר העתיקה חסומות לרוב ערבים שהולכים שם, עולים לה ויורדים מנה, עולים מנה ויורדים מנה. אז היהודים שחכו בסיבוב. בשעה שאנחנו יושבים פה, לכו תראו מה שקורה שם. זאת אומרת, מה אנחנו יכולים לעשות? אתה היית בכפר מימון או לא היית? היית בשדרות או לא היית? באיזשהו מקום היית? אם אתה יושב פה, אתה היית של אחד המקומות. מה שעשית שם, אם חסמת צמתים, אם חילקת סרטים כתומים, חלק סרטים, סרטי מקדש. איפה ההפגנה של 50,000? איפה ההפגנה של 200,000? של הרבע מיליון סביב נושא המקדש? אז עשו תפילה בכותל של רבע מיליון, והיה שם משהו עצום ואדיר. על מה? החורבן של גוש קטיף. ומה על החורבן של הכותל? של מה שקורה 38 שנה אנחנו פה. עוד לא היה הרעיון הגאוני שצריך לעשות הפגנה לטובת העניין הזה. לכן אנחנו אוכלים את גוש קטיף, כיוון שאנחנו מבטרים על הכותל, לא על הכותל, כותל זה כלום, מה שאחרי הכותל, מבטרים על הר הבית, מבטרים על מקום המקדש, מבטרים על כל המצוות שצריך לקיים שם. הרי היום בחג הסוכות, שם הושענא רבה, היינו צריכים מחר בבוקר לסובב בערבות את המזבח 7 פעמים, כל עם ישראל, והם צריכים להביא עכשיו להיות בשמחת בית השאבה ובית המקדש, ולהביא מים מן השילוח ומחר הארץ להיות ניסוך המים על גבי המזבח. אמר, תשאי פה שמחה בית השאליים, חיים דובי. חיים דובי גר בעיר העתיקה, 100 מטר מהר הבית. לך 100 מטר לשם, מה אתה בא פה כמה קילומטרים בבנייני האומה? משהו מעוות אצלנו, משהו מעוות. אז אתה שואל, מה יעשו נגד הפלישתים? אמר ראשון, לא לשבת בבית, לא לחפש תרנגולות, תחפש את מה שאתה באמת צריך לחפש. תבואו, תתכנסו, תעשו הפגנות, חלקו סרטים, תעשו משהו. שום דבר. לא קיים, לא רק שלא קיים, אלא גזרו על זה איסור. זה מוקצה מחמת מיאוס. הר הבית מוקצה. עכשיו לו, אנחנו קצת בתקופה האחרונה, גם היינו עדים לפסקים, פסקי הלכה, קצת להבין שזה לא עובד בדיוק כמו שאנחנו, אנחנו שומעים אולי שגם סביב הר הבית שקוראים פסקי הלכה. קחו לדוגמה איזה פסקי הלכה התגלגלו לנו כאן, אז נבין שזה לא בדיוק מסודר. גם בעניין של גוש קטי וכל זה, אף פעם לא ישבו רבנים ביחד והחליטו ביחד החלטות. צערנו כל אחד היה זורק מהפה שלו כל מיני החלטות הלכתיות. אחד היה אומר סירוב פקודה, במחרת חס ושלום לבצע פקודה. אחד אומר זה לחסום כבישי, חס ושלום אסור לחסום כבישי. אחד אומר להציל את בתי הכנסת, אבל אחר יש לו היתר לשרוף את בתי הכנסת, יש לו היתר לפוצץ את בתי הכנסת. אז זה יצא מאנשים גדולים וחשובים. בסוף זה התברר שחלק מההיתרים היו יותר גרועים מאשר מהממשלה. הממשלה בסוף עצרה את בתי הכנסת, אבל ההלכה, כבר היו אנשי ההלכה שהתירו לפוצץ את זה ולשרוף את זה. כשאנחנו לפעמים, הפסקי ההלכה האלה אומרים לנו גם משהו על מה שקורה מהר הבית. זה לא פסקי ההלכה ממוסדים, ישבו, דנו, הוציאו החלטות. ככה, הנה שליפות כאלה, שליפות שבאות להצדיק מצב מסוים. לא להתערב בפוליטיקה, יש איזה בעיה פוליטית, ערבים יש שם, אם צריך להוציא אותם משם, צריך מי יודע לפוצץ את המסגד ולזרוק אותם ולהפעיל כל מיני כוחות. אז עדיף לבחור כל מיני סיבות למה אנחנו לא בעסק. מקדש ירד משמיים, יבוא משיח, תקף נשמע אם יש בעיות או אין בעיות. אני מודיע לך מראש, אין שום בעיות. אין שום בעיה הלכתית חוץ מהבעיה שאנחנו לא רוצים להיכנס. אין, יש מצוות, יש הנחות שחובה לקיים אותם הרגע בבית המקדש. אם אמרת תמאים, כולנו תמאים מתים, והרגע אנחנו מצווים בתומעתנו לעלות לבית המקדש, כיוון שתומעה הותרה בציבור. אם הציבור תמיד, עושים את הכל בתומה. עושים את הכל בתומה. עלייה וקורבנות וכל מה שאתה רוצה, הכל מותר בתומה. לבנות את הכל בתומה. להדליק מנורה, אתם מכירים ודאי את הנורה בקרדו. מחר, בבוקר, אפשר לקחת את הנורה בתומה. להדליק את הנורה בחצרות הקודש, בבית המקדש. וזה מה שעשו החשמונאי. סליחה? לא ניכנס כרגע לפרטים. נורא עגולה, אתה רוצה קווים ישרים? נעשה קווים ישרים. אתה רוצה עגולים, עגולים. הכל אפשר לעשות. אבל רק סדד לי, גפרור אחד. זה הכל. לא ניכנס כרגע. הם הדליקו, הדליקו או לא הדליקו? הדליקו. ביום שנכנסו הדליקו. ביום אגב הם לא הדליקו אפילו לא עם מנורת זהב. כתוב שמצאו שפודים של ברזל מצאו שפרודים של ברזל, לקחו את הרמקול הזה, את המיקרופון, הוציאו את הזה, עשו שבעה שפרודים כאלה, והדליקו נרות, לא צריך בשביל זה שום דבר. שום דבר. העיקר להדליק, העיקר להדליק. לכן אנחנו מפפלים, קווים עגולים, קווים ישרים, חשמונאים מסתכלים עלינו, מה קרה לכם? מסתובב לכם משהו בראש. פשוט צריך להדליק, זאת החובה. צריך שתהיה מנורת מתכת, ויכול להיות משפודים של ברזל, פשוטו כמשמעו. כאשר המצווה היא פשוט, מצווה כפשוטה, לבוא, נחדש את העבודה במקדש. בהקשר הזה אולי כדאי להזכיר את מה שמובא במדרש בקשר לרבי יהושע, רבי יהושע בן חנניה. מובא במדרש בראשית רבה, פרשה סמך ד', שבימי רבי יהושע בן חנניה גזרה המלכות לבנות את בית המקדש. גזרה המלכות. מה קרה? השיגו אישור מהרומאים לבנות חזרה את בית המקדש. אז לקחו פפוס ולוליאנוס, היו שני עשירים גדולים, לקחו כסף וזהב, התחילו לחלק לכל האנשים שהלכו בדרך מאנטוכיה לאקו, כלומר מהצפון, מטורקיה, הגיעו לאקו ומשם הלכו בדרך לירושלים. היו, התחנה הייתה בקעת בית רימון, והאנשים זרמו לכיוון בית המקדש, וגם רבי יהושע בן חנניה הגיע איתם. רבי יהושע בן חנניה. כדי להבין קצת מי זה רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה חי בזמן שבית המקדש היה קיים. נראה בחורבנו. הוא היה תלמידו של רבי יוחנן בן זכאי, בזמן הבית. והיה חבר בסנהדרין. היה חבר בסנהדרין. ובאים ואומרים, הולכים לבנות מקדש, אז רבי יהושע בן חנניה עולה לירושלים לבנות מקדש. ומה שקרה, כשהגיעו לבקעת בית רימון, פתאום אמרו רגע אחד לחכות. מסתבר שהקוטים, השומרונים שישו בשומרון, פנו לנציבות הרומית בארץ ישראל, ואמרו אם אתם תיתנו ליהודים לבנות את בית המקדש, ימרדו בכם בכלל, הם יבנו את כל הארץ כולה וימרדו בכם. לכן תיזהרו, לא כדאי לבנות את המקדש מחדש. אז פתאום הגיעה הודעה מהמלכות שעניינו שהמלכות לא יכולה לבטל חוק, כי כתב שנכתב את המלך ונחתום את הבת המלך אין להשיב. אז מה עושים? יש חוק עוקף בגץ, יש החוק הוא טוב, עושים חוק נגדי. ומה היה החוק שעשו שם? אמרו טוב, תבנו את המקדש אבל תזיזו אותו קצת מהמקום, קצת ימינה, קצת שמאלה. אין מה לעשות, בית המקדש חייב להיבנות במקום, המזבח, קודש הקודשים. אז הבינו היהודים שפה המלכות פשוט מבטלת את את החוק שנתנה לבנות את בית המקדש. אז הלך להתעורר מרד, ובאמת בסוף פרץ מרד בר כוכבא בעקבות מה שקרה שם. וכנראה קרה כמה שנים לאחר מכן, אבל רבי יהושע בן חנניה שהיה שם, אמרו מישהו פה צריך להשתיק את הציבור לפני שהתפתח פה מרד. אז ענה רבי יהושע בן חנניה על הבמה, אמר, מעשה בארי מלך החיות שנתקיעה לו עצם בגרו, ואמר, מי שיוציא את העצם מהגרון אני אתן לו פרס. בא קורא מצרי והוציא את העצם מן הגרון, כלומר קורא מצרי זה מין חסידה עם מקור ארוך, הלך והוציא את העצם מן הגרון של הארי. אמר לו הקורא המצרי, נו, הבטחת לי פרס. אמר לו הארי, תשמע, תלך תספר בכל מקום שהכנסת את הראש שלך לתוך לא הארי, יצאת בשלום, זה סיפור ששווה הרבה כסף. הוא אומר, כך אנחנו, תגידו תודה שנכנסנו ללא הארי בשלום ויצאנו בשלום. עכשיו, רבי יהושע בא לפזר את ההפגנה. אז מה, הוא צריך לספר סיפורים כאלה, משלים, משלי חיות? תגיד להם, תשמעו, תהינו, רק משיח יבנה את בית המקדש. מה באתם בכלל? אני יכול להגיד להם, אתם יודעים מה? מקדש ירד משמיים. תגיד להם ככה. כמו שרבי יהושע לא ידע מה החיים שלו. אבל הוא פשוט לא ידע את כל התירוצים שאנחנו נותנים היום. למה לא לבנות מקדש? משיח, מקדש משמיים. הוא לא שמע את כל הסיפורים האלה. הוא פשוט בא לבנות. מקדש שנופל, צריך לבנות. ציצית שנקראה, עושים ציצית חדשה. סוכה שנפלה, עכשיו היו הרבה סוכות שנפלו ברוחות. מה עושים? אמרנו, יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. מקימים את הסוכה. מקדש שנפל, מרימים אותו. ולא אומרים, מקדש משמיים. בכל אופן, רבי יהושע, חבר הסנהדרין, חבר הסנהדרין, הוא כמעט נבחר לראש הסנהדרין, כך יש תיאור בקרם ביבנה, כשהורידו את רבן גמליאל, בקרם ביבנה, לפי מה שמתואר בגמרא מסכת ברכות, רצו בשלב מסוים לבחור את רבי יהושע בתור נשיא הסנהדרין. מה שאמרו שהוא היה במחלוקת שהייתה שם, אז הלכו בסוף, מחרו את רבי נזר בן עזריה. אבל רצו לבחור את רבי יהושע בתור נשיא הסנהדרין. הולכים לבנות מקדש, מי מתייצב? רבי יהושע, המועמד לרשות הסנהדרין. אם הוא היה ביום בא לרבנות הראשית, היה אומר, מה דעתכם לבנות מקדש? אני אומר, רגע אחד, מקדש יורד מהשמיים, אתה לא יודע רבי ישוע, שמקדש יורד מהשמיים, שמשיח יבנה מקדש, שאנחנו תמאים, שזה לא בכלל עם ערבים, אתה לא יודע שיש בעיות. רבי ישוע יודע הלכה, מקדש שחרב, צריך לבנות אותו, נקודה. כך ש... זו עובדה אחת שמתוארת, ישנם תיאורים רבים אחרים שמתארים איך היו ניסיונות לבנות את המקדש מהלך הדורות, והדורים פשוטים, לא מסובכים, לא מסובך. אבל אנחנו 38 שנה, לא רק שרואים את חורבנו של המקדש, לא רק שרואים שהתבטלו כל המצוות שמתקיימות שם, עלייה לרגל, כל מה שהיינו צריכים לעשות בחג הזה, הכל הרוס, הכל בטל, ואנחנו ממשיכים לשחק אותה, כאילו אנחנו לא, כאילו זה לא קיים. כפי שאמרתי, הרב טייכטל אמר, ואמר את זה כשרגליו כבר היו קרובים לכבשן האש בשואה. אשמנו. למה בא עלינו השואה? ושאנחנו טיפלנו כל אחד בתרנגולת שלו, כל אחד טיפל בית המסחר שלו, כל אחד טיפל בחצר שלו, יש אדמורים וחצרות ורבנויות וכן הלאה, כל הגמרא חשוב לו מאוד, הקהילה שלו, השטיבל שלו, זה מה שחשוב. המקדש יכול לחכות. על זה בא עלינו השואה. נותר לנו קצת לשמוע. בן אדם שצועק מתוך כבשני האש, דם הבא השואה, בגלל שאז הזנחנו את המקדש. גם זה לא נכנס לאוזניים שלנו. כן, מה שאלת כבודו? אני לצערי, אין לנו פה, לא יודע מה לוח הזמנים, אבל אני מעכשיו, אם יבוא מישהו, אז אנחנו גמרנו לדבר. בבקשה. בכל רע. איך? כן, אז אתה, מה אתה אומר? אני אחזור על דבריך. אנחנו פה בודדים, אנחנו פה קומץ, צריך בשביל את כל העם. אני כבר כנראה שהזיכרון, סליחה שאני מדבר איתך קצת דוגרי, שהזיכרון שלך חלש. לפני חודשיים, כשאתה היית בקטיף, אז אמרו, אתן הקומץ ההוא שם. צריך שכל העם יחליט, בתל אביב יחליטו אם אתה תשב וכתיף או לא. לא אתה תחליט, זה מצווה כללית, שכל עם ישראל, ואנחנו בתל אביב רוצים לדקק גלידה, אז אתה לא תשב וכתיף. רבותיי, זה היה שכל עקום אז, וזה גם שכל עקום בנושא הזה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. כל מצווה בתורה, כל אחד חייבה. כל אחד, אני לבד, אתה לבד, או מתל אביב, או מחיפה, כולנו חייבים בקיום המצווה. וכל אחד אישית, אישית, כל אחד באופן אישי חייב. אני, שוב, אני אדבר בצורה חריפה, בשביל להקים מקדש אני לא צריך אף אחד. הבעיה שאני לא כהן ולא לוי, אני רק ישראל בסך הכל, אז אני בבעיה. אבל אני צריך כהן אחד שיבש בגדי כהונה. את הבגדים כבר סידרתי במכון המקדש. איך עם כל השיטות שנתחיל את זה? אני צריך לוי אחד עם שלושה אנשים, אני בונה מקדש. לא צריך בשביל זה שום דבר. שלושתנו חייבים לבנות מקדש. אם אנחנו שלושה, שלושה, שלושים, שלושים, ארבעים, ארבעים, מאתיים, מאתיים. אם כל עם ישראל לא רוצה, זה בעיה שכל עם ישראל שהוא לא רוצה. מה אתם אומרים? מה אנחנו אומרים כולנו בהגדה של פסח? רשע. מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? ולפי שהוציא את עצמו מהכלל, כפר בעיקר ואף אתה קט שיניו. מה זה הקט שלנו? תן לו אגרוף בשיניים. ואמור לו בעבור זה עשה השם לי, בציטים שרים, לי ולא לא. אילו היה שם והיה ניגע. מה אנחנו אומרים פה? מי שבא ואומר מה העבודה הזאת לכם? לא הוא יגיד לנו, אתם קטנים, אתם מועטים, מי אתם? אתם לא יכולים לבנות מקדש, אתם לא יכולים לשבת בארץ ישראל. הוציא את עצמו מן הכלל. מי שאומר אי אפשר לשבת בגוש קטיף, הוציא את עצמו מכלל ישראל, כמו שחובה עליו, חובה עליו להילחם על גוש קטיף, לקחת טנקים ולהיכנס לשם. אם הוא לא עושה את זה, הוא מוציא את עצמו מן הכלל. הוא לא בסדר. כנ"ל מי שלא רוצה לבנות מקדש, הוא בבעיה. אלה שבונים את המקדש, זה עם ישראל. אלה שמקיימים את המצווה, אם יש היום בארץ מיליון שומרי שבת, זה עם ישראל. אם יש 4 מיליון שלצערנו לא שומרים שבת, הם הוציאו את עצמם מן הכלל. אני צריך לשמור שבת בתנאי שהוא יסכים שאני אשמור שבת. איפה נשמע דבר כזה? אני אניח תפילין אם הוא מסכים, זה לא שייך. ואין דבר כזה מצווה כללית ומצווה פרטית. כל המצוות, גם הכלליות, הן מצוות פרטיות. ולכן, לדוגמה, הרמב"ן, כשעלה לארץ ישראל, מה, הוא היה צריך אישור של הסוכנות היהודית להגיע לפה, אישור של אריק שרון, לבנות איזה קרוון בעיר העתיקה בירושלים? הוא בא, במצא חורבה, בנה את בית כנסת הרמב"ן, שעד היום נקרא בית הכנסת הרמב"ן בירושלים. היה בירושלים שני יהודים. בשבת הוא היה אוסף 10 אנשים מכפרים בסביבה, היו כמה יהודים פזורים מסביב, שיהיה מניין פעם בשבוע לפחות בירושלים. מה, הוא היה צריך אישור ממשלה לגור בירושלים? מה פתאום? קנן מקדש. וכדאי לדעת, קצת אחרי הרמב"ן היה רבי אשתורי הפרחי, בעל הכפתור והפרח. היו אז בארץ מקסימום 5,000 יהודים. איך אנחנו יודעים? היה, יש תיאור שרבי בנימין מתודלה שהסתובב פה בארץ, אמר, באשקלון יש 30 יהודים, ופה יש 5 יהודים. תוך כדי זה היה מסע הצלה, ונהרגו פה ונשחטו פה. אם היה 5,000 יהודים, זה הרבה. רבי אשתורי הפרחי בספרו כפתור ופרח מתכנן לבנות מקדש. הוא יושב עם רבי מתתיה בירושלים, שהייתה קהילה קטנטנה, והתחיל לדון איך אנחנו מחדשים את עבודת המקדש. מי אתם? מי אתם? 200 יהודים בירושלים יתחילו לבנות פה מקדש? יש שצריך את כל הציבור, צריך שירו כל עם ישראל מכל העולם, הם יחליטו. אין דבר כזה. זה מצווה שצריך לקיים אותה, צריך לאסוף את מי שישנו ולהתחיל את העבודה. גם יהודה המכבי, מי שחושב שיהודה המכבי הלך ובנה מקדש וכל עם ישראל התחיל לשיר שם הנרות הללו, טועה. עם ישראל רובו ככולו היה מתייוון. עם ישראל היה מתייוון, חלקם לא היו, כבר לא היו נימודים, לא שמרו שבת, לא למדו תורה, ולא חשוב אם זה בכפייה או שברצון, לאט לאט זה הפך מכפייה לרצון. ביהודה היה מכבי סך הכל 5,000 חיילים, 5,000 בשעות הטובות. ועם אלה הוא בא ונכנס למקדש וחידש את העבודה. וגידו לו, רגע אחד, יהודה המכבי, מה זה 5,000 קיצונים? יבואו פה, יכנסו למקדש, יעלו להר הבית, תתחילו להדליק שם נרות, מי זה אתם? מה אתם? צריך לשאול, לעשות משאל עם. אם יסכימו כולם, אולי לא, אולי העם לא מסכים, העם לא איתכם, העם לא איתנו. צריך להתנחל בלהרות, צריך לעשות כל מיני, צריך לעשות מבצע פנים אל פנים, כדי לקבל את האישור של אנשים להדליק נרות בחצרות הקודש. מה משום? איפה נשמע דבר כזה? זה כל מיני פתגמים חדשים שלא לא נמצאים בכל התורה כולה. אין דבר כזה. אתה רוצה לעשות פנים ופנים, תעשה, אבל אל תבוא בשם התורה. שם התורה צריך לקיים מצוות, וכל אחד חייב לקיים מצוות, והרגע, ואיפה? במקדש, בקטיף, איפה שאתם רוצים? אתה. נגד כל הממשלה, נגד כל עם ישראל. הרגע עשה לקטיף, תקים אישור, אתה לא צריך שום אישור של אף אחד. ולמה? בגלל שאתה מצווה לקיים את המצווה הזאת, והממשלה מחויבת אליך. לא אתה מחויב לממשלה, הממשלה מחויבת אל הקדוש ברוך הוא. כך שגם המצווה הזאת, מצוות בניין המקדש, היא לא תלויה באף אחד, כל אחד מאיתנו חייב בה. אנחנו מצווים לחדש את המצווה הזאת, וכפי שאמרנו, יהודה המכבי עשה את זה, אפשר להביא הרבה דוגמאות לאורך כל התקופות, כולל תקופת עזרא ונחמיה, מיליונים ישבו בחוץ לארץ, בבבל, במצרים, באלכסנדריה. רק 42,000. 42,000 זה כמו שכונה קטנה בירושלים. 42,000 זאת הייתה כל המדינה היהודית. זהו. והם באו והתחילו לעבודת המקדש. ולא אמרו, בואו רגע, צריך בשביל זה שיבואו כולם ונדבר ונעשה משאלים וכן הלאה, מה פתאום? באים, מתחילים מיד את עבודת המקדש. כשאנחנו את הנקודה הזאת של החזרה לקיום מצוות התורה כמשמעם, כמו שניתנו בסיני, זאת המשימה של הדור. אני רק אקריא לכם, ובזה אני אסיים, כבר שאני אולי עושה פה על חשבון איזו הרצאה אחרת שצריכה להינתן. מישהו פה רצה לשאול שאלה, כבודו רצה לשאול. אז הוא רק נשמע את השאלות בשלב ראשון, אבל כל אחד ייגש לרמקול כדי שאני... כן, תגיד...
אומרים שלא הייתה שכינה בבית המקדש השני,
בגלל רוב העם לא היה שכינה. אומרים שלא הייתה שכינה בבית המקדש השני. צריך לדבר על מה שאתה מדבר, אבל היה מקדש או לא היה מקדש? הייתה עבודה או לא הייתה עבודה? בסדר? אז מה שהעם לא מגיע, יש לזה גם השפעות. אבל... שהייתה עבודה ושהקימו את המקדש ולא חיכו קודם כל להשראת שכינה ואחר כך שעם ישראל יבוא. תבנה מקדש ותהיה שכינה. מי רצה פה עוד לשאול פה משהו? כן. אין מקור. יש. בפירוש רש"י באיזשהו מקום זה מין תירוץ שהוא נותן לפתור איזושהי בעיה. אבל מתירוצים... תירוצים זה לא תורה מסיני, יש קושיות, יש תירוצים, אבל זה עוד לא מוריד מקדש מהשמיים, בגלל שאני אתן תירוץ לרד מקדש משמיים. כי אני יודע, מקושיה לא מתים, גם מתירוץ לא, זה עוד לא עושה שום דבר. ואני לא מזלזל פה ברש"י, כן, אבל מי שנתפס בזה ועוקר פסוקים מן התורה, כתוב ואסור לי מקדש ושכנתי בתוכה, הפסוק פתאום לא קיים, רק יש איזה תירוץ ברש"י שמקדש ירד משמיים. שאגב רש"י במקום כבר מבטל את התירוץ הזה, אבל זה כבר לא יעזור לו שום דבר, תפסו אותו במילה ועכשיו את המקדש צריך לרד משמיים. כן. למה יש רבנים שמתנגדים? תגיד לי למה יש רבנים שמתנגדים שנשב בגוש קטיף. כשתיתן לי תירוץ שם, אני אתן לך תירוץ על הר הבית. וחוץ מזה לא צריך נביא, בית שני נבנה, בית שני נבנה, מבלי נביא. גם יהודה המכבי חידש את העבודה בלי נביא. וברמב״ם לא כתוב שצריך נביא, אז מה אנחנו, מה פתאום שיצטרכו נביא? האם כשהציצית שלך נקרעת אתה צריך נביא שיגיד לך לחדש את הציצית? נקרעה הציצית, מתקנים אותה. איך כתוב שזה נביא לחדש את הציצית? מה ההבדל? מה ההבדל? מה זה מקדש? מקדש זה קיר. נפל, תבנה. מה קרה? סוכה נפלה, תבנה. אני צריך נביא בשביל זה. איך? את מקום המזבח אומרת הגמרא במסכת זבחים שגילו את היסודות ובנו פשוט נו, בלי שום נביא. חוץ מזה עוד דבר, כתוב ששלושה נביאים עלו מן הגולה, זה נכון, אבל אחד העיד על מקום המזבח. פשוט מאוד, היו נביאים שגלו מארץ ישראל, הם ראו את המקום של המזבח בתור אנשים צעירים בירושלים, וכשחזרו ארץ אמרו, כן, ופה אני זוכר שהיה פה. אז זה עיד, אבל נביא לא יכול בכלל, אין נביא יכול לחדש דבר מעט, אז זה כלל גדול בתלמוד. נביא לא יכול להתערב בשום הלכה. נביא שמתערב בעניין הלכה, כך כתוב, צריך דינו חנק. דינו חנק. נביא יכול, לא רק יכול, מצווה, להוכיח. לתת מוסר, מה שנקרא. מוסר. ליצור. תפסיקו לגזול, תפסיקו לגנוב, או תתחילו לבנות מקדש. זה כן. למה אתם לא בונים מקדש? זה נביא יכול לעשות. אבל הנביא לא יכול להורות הלכה. אנחנו, כן, הייתה פה עוד שאלה. שמי ויתר? מי ויתר? הארי?
כן, הוא רצה לעלות לירושלים ולהביא את המשיח, וחבריו לא
ברור,
אז הוא
אמר, נכון שישנו סיפור כזה, אבל זה לא יכול להיות יסוד בתורה. הארי רצה כל מיני דברים, על פי הקבלה, אבל זה לא מעכב בשביל, בכל אופן, מה שהוא לא הצליח לעשות, לא ניכנס כרגע להסברים למה הוא לא הצליח. אנחנו מצווים, זה מצווה בתורה שכולנו מצווים לקיים אותה. וכל יום שאנחנו לא עושים, אנחנו עוברי עבירה. כל יום שלא עושים, עוברי עבירה, כי אין קונצים. מחר מי שלא יתעלו לה, ואז הוא לא מקיים מצוות תלולה. אז אתם לא רוצים לקיים קורבנות, תגידו לא רוצים לקיים, אבל תגידו אנחנו פטורים, אנחנו לא, אנחנו מחויבים. כן, העניין הוא שאני באמת מעכב. כן, בסדר, אני רק אסיים עם דברי הרב עובדיה יוסף, ש אני חושב שלא נצא פה סתם דברים ריקים, לפחות עם תחושה שאנחנו צריכים ללמוד יותר את העניין. ואני מקריא מדברי הרב עובדיה יוסף: לדאבוננו, לימוד ענייני המקדש ועבודתו הוזנח בתקופת הגלות, וכפי שכתב הרמב״ם בהקדמתו לפירוש המשנה, שדבר זה עבד בעוונותינו שרבו, ואין מעיינים בו כי מעטים מבני אדם עד שישבו בהם החכם הגדול והשחל שבהמון. כלומר, אנשים, אפילו החכמים הגדולים, לא מתעסקים בענייני המקדש. לכן מישהו שם פה שאל, מה עם החכמים, מה עם רבנים? קיבלתי את התשובה מהרמב״ם. לצערנו גם יש אנשים שלא למדו את זה מספיק, נו, אין מה לעשות. נמשיך קצת הלאה. וכן כתב מרן בבית יוסף, שהעולם אינם מעיינים בדברי הרמב״ם בהלכות ודבחירה, אלא חד או תרי בדרה, אחד או שניים בדור, לומדים את דברי הרמב״ם מלכות בית הבחירה. ולכן הנני קורא, כך אומר הרב עובדיה יוסף, קורא בזה למלמדי תינוקות שבית רבן להתחיל בלימוד ענייני הקורבנות כבר בגיל צעיר, וכפי שניגו רבותינו מדורי דורות, כמובן בתנחומה, למה מתחילים התינוקות שבית רבן ללמוד בספר ויקרא, אלא מפני שכל הקורבנות כתובים בו. יש מעריכות דברים, לא אביא את הכל. ועודי אחש, אף הפי שחרב בית המקדש, אילולי התינוקות שקוראים בסדר הקורבנות, לא היה העולם עומד. צריך ללמד, להתחיל עם התינוקות. אתה, כותב הרב יוסף, שראינו בעינינו בחורבן יישובים ובתיהם של צדיקים בארץ ישראל, כמובן בברכות נונחת, מיום שחרב בית המקדש נגזרה גזירה על בתיהם של צדיקים שיחרבו, דיו לעבד שיהיה כרבו. כלומר, העבד, אנחנו, הבתים שלנו נהרסים בגלל שהבית הרב, בית המקדש, חרב. לא ייתכן שאנחנו נגור בווילות יפות והקדוש ברוך הוא יהיה מחוץ לווילה שלו. תבנה לו וילה, תשב בוילה. לא תבנה לו וילה, מה אתה רוצה? יום שחרב בית המקדש נגזרה גזרה על בתים של צדיקים שיחרו, ויהיו לעבד שיחרו. לפיכך מצווה כפולה ומכופלת עלינו לעסוק בענייני המקדש. וגדול תלמוד שהביא לידי מעשה, ובזכות לימוד ענייני המקדש ועבודתו איננו תרנה, יבוא גואל לציון ומנה לזה את השם וכו'. לפחות מסקנה אחת נלמד מהדברים. החורבן שראינו אנחנו הוא חלק, הוא תוצאה ישירה של החורבן שמתקיים כאן כרגע מרחק קילומטרים אחדים, 2-3 קילומטר מפה בהר הבית. אם רוצים להציל, ואנחנו כבר בנסיגה, ועוד נסיגה, ומאיימים עלינו עוד התנתקות, ועוד השם ישמור. נבנה מקדש, זה מקור התרופה לכל הדברים. איך עושים? זה כבר שאלה אחרת, אבל שנהיה בהכרה שחובה לעשות. כשנהיה בהכרה, נגיע גם לתוצאות, בעזרת השם, ונזכה במהרה, לראות את עם ישראל עולים לרגל, להר בית השם, לראות כהנים בעבודתם, לביאים בדוכנם, וישראל במעמדם, במהרה בימינו, אמן ואמן.